ברשות הרמים והחלפים והבחורים, סימן קוף מבם סעיף ד', אין צריך לעמוד מעומד לעת שקוראים בתורה, יש מחמירים ועומדים, לכן עשינו הרם מרדכי פרק רבי אליעזר בן הילל. קצת לא מובן הסגנון הזה, לעמוד מעומד, אז אפשר לעמוד מיוסר. כן. יכול להיות שזה קשור למקור של הדברים. חתום כתב בשם רב שר שלום, כנראה אחד מהגרמים של בבל, שכשמוצאים ספר תורה זה עומד לאלתר, כשמוצאים ספר תורה אל הבימה, וכשמחזירים אותו עומד לאלתר ויושב לאלתר. מזה הבין הטור שעומד לאלתר, הכוונה לעמוד מיד בזמן שמוליכים, כשמוליכים ספר תורה צריך לעמוד, אבל לא צריך לעמוד בזמן שקוראים בתורה. ומשמע לא רק שלא צריך לעמוד בזמן שקוראים, אלא גם בזמן הברכות. כי בשביל זה הוא כתב יושב לאלתר. איך שזה מגיע לבימה, זה יושב לאלתר. קצת התקשור, מה זה כשמחזירים יושב לאלתר? כשמחזירים ברור שאחרי זה אין שום סיבה לעמוד. הכניסו את הספר תורה לאחד, למה הייתי חושב שצריך לעמוד? אז אמרו שאולי בגלל שהוא כתב בהתחלה כשמוצאים ספר תורה, לכן הוא כתב גם כשמחזירים. בכל אופן, הרב שר שלום בעצמו שואל פסוק בנחמיה, וכפתחו עמדו כל העם. אז משמע כששם עזרא בנחמיה ואנשי כנסת הגדולה הקריאו את התורה לפני כל ישראל, כתוב שהביאו ספר תורה וכפתחו עמדו כל העם, אז מזה אפשר להבין שצריך לעמוד. אז הוא הביא שהגמרא בסוטה מביאה כיוון שנפתח ספר תורה אסור לדבר, שנאמר כפתחו עמדו כל העם, אין עמידה אלא שתיקה, שנאמר כי עמדו לא ענו עוד. פסוק מאיוב, שאחרי שדיברו איתם הם כבר לא ענו, אז משמע מה זה עמדו? שתקו, לא ענו עוד, שלא דיברו אחרי זה. אז הגמרא בסוטה מבינה שהמילה עמידה זה שתיקה. אולי חשבתי שלפי זה אולי להבין כאן אין צריך לעמוד מעומד, כי המילה עמידה לבד יכול להיות שזה לא עמידה, זה שתיקה. לכן הוא כותב פעמיים לעמוד מעומד כדי שנבין שכאן הכוונה לעמידה פיזית. בכל אופן, הרב שר שלום כתב שלא צריך לעמוד בזמן קריאת התורה ולא בזמן הברכות, אלא רק כשמוליכים את הספר תורה, הן בהליכה והן בחזרה. הבית יוסף הביא את ספר המנהיג וכתב שגם הביא את הפסוק הזה עם הפירוש שלו, שאין עמידה אלא שתיקה, וכתב שגם לא נהגו לעמוד. זאת אומרת שאין לא דין ולא מנהג. הבית יוסף בסימן קופמם א', שם התחלת דיני קריאת התורה, שם הביא לעניין שאסור לדבר בקריאת התורה. אז הוא הביא את הפסוק הזה, ושם הביא את המערה מרוטנבורג שמובא במורדכי בשבת, פרק רבי אליעזר במילה. שם הוא כתב שרבי מאיר, המערה מרוטנבורג, היה עומד בזמן קריאת התורה. ולכאורה הוא למד את הפסוק כפשוטו, שצריך לעמוד, כי פתחו עמדו כל העם, שצריך לעמוד. והבית יוסף מביא שהרב שר שלום גאון ואחרים שאמרו שמה שכתוב שם שעמדו כל העם, הכוונה שתקו, כך הגמרא מפורש אומרת, שזה לא הכוונה לעמידה, אלא לשתיקה. כן. רק תגביר, תגביר את הכל.
בכל הקריאה או רק
בכל הקריאה? למי? לרבי מאיר, הוא עמד בכל הקריאה וגם בברכות. מה הטעם של רבי מאיר? אז זה מובן שהבא הביא את הדברים של מהר"ם מרוטנבורג, והוא כתב שכשאדם שומע תורה צריך כאילו מקבל אותה מהר סיני, כאילו השם מדבר איתה. וכשישראל עמדו בהר סיני אז כולם עמדו, וברור ששם לא ישבו, צריך לעמוד באימה, ברצף, בזיע, ולכן המרדכי עמד. אבל רבי מאיר עמד. אבל כותב הבא, שנראה לו שזה היה חסידות, שלא מצד הדין. שמצד הדין באמת לא צריך לעמוד, כמו שכתב רב שר שלום גאון, וכמו שכתב הטור, הטור לא חלק על זה, הטור מגדולי אשכנז, בנו של הראש, שהוא תלמיד של המהר"ם מרוטנבורג, והוא הביא את הרב שר שלום גאון, ואפילו לא הזכיר את רבי מאיר. זאת אומרת שהוא לא חש לזה בכלל. אז אומר הטור, אומר הבא, שלא צריך לעמוד, אבל המהר"ם מרוטנבורג החמיר, ואפשר להחמיר. אם רוצים אפשר להחמיר, אבל בין גברה לגברה אפשר לשבת. כלומר, בהפסקה שרואים מי שברך, או הזכרות, או כל דבר אחר, אז אפשר לשבת. זאת אומרת, לא צריך מההתחלה של קריאת התורה עד הסוף, אלא רק בזמן שקוראים באופן מעשי, כששומעים את הקריאה. אבל אם לא שומעים את הקריאה, יש בין גברה לגברה, כמו שמותר לצאת למי שצריך לצאת, ולא נאמר עליו עוזבי השם יוכלו, אז גם מותר לשבת. כן? אז כך כתב הבא, שאפילו לדעת המחמירים לא צריכים להחמיר בין גברה לגברה. בית יוסף בעצמו, אחרי שהביא את בסימן קוף ממעלה, בסימן שלנו הוא כתב את דברי המנהיג, שהמנהיג הוא מגדולי הפוסקים של אשכנז שסומכים עליו בענייני המנהגים. לכן הוא קרא לספר המנהיג, וזה משמש מקור למנהגי אשכנזים, והוא כתב המנהיג שאלה שעומדים טועים, כן, לא צריך לעמוד. אבל בסימן קופן א' הזכיר שיש בית יוסף שכאן כתב שכאילו לא לעמוד, ומי שעומד זה טועה, כך כתב המנהיג, אבל בקופנם א' הוא כתב שיש אשכנזים וצרפתים שעומדים, שנהגו לעמוד. מי זה אשכנזים? יהודים לגרמניה. גרמניה נקרא אשכנז, ובאותו זמן של גדולי הראשונים, היו גדולי הראשונים, תלמידי רש"י ובעלי התוספות, היו באשכנז ובצרפת. פולניה עוד לא הייתה, והיהדות האשכנזית היא הייתה שם, באשכנז וצרפת. כשהיו דורות שזה היה יותר באשכנז, ודורות יותר שזה היה בצרפת. בזמן רש"י, גדולי האשכנז היו, רש"י ובעלי התוספות, הם היו יותר בצרפת. אבל זה אותו מנהג, זה אותו דבר. אז הבית יוסף כותב שיש אשכנזים וצרפתים שעומדים. אחרי שבקוף ממבב, כאן בסימן שלנו, הוא כתב שלא נהגו לעמוד וטועים אלה שעומדים. כך כתב הבית יוסף בקוף ממא, שיש אשכנזים וצרפתים שעומדים. ושם הוא לא דחה את זה. עכשיו הוא הזכיר שיש עומדים ולא ראו בזה שום בעיה, כמו שבאמת השדה חמד שואל שהוא לא מבין למה בכלל יש בעיה לעמוד. משמע כאילו לפי הבית יוסף שלא טוב לעמוד, שחייבים לשבת. מה הבעיה לעמוד? מה נורא אם מישהו רוצה לעמוד? השדה חמד נשאר בשאלה, והשאלה הזאת היא חשובה לדעת אחרי שנשמע את הדברים של האבי הקדוש והתלמידים שלו. המגן אברהם, מגן אברהם כאן בסימן הזה בסעיף ד', הבין שכפתחו עמדו כל העם, שהכוונה לשתיקה ולא לעמידה, והביא שהמערה מרוטנבורג דעתו היה לעמוד, אבל הוא אומר זה לא חייבים, אבל בזמן הברכות ודאי חייבים לעמוד, כי הברכות זה דבר שבקדושה, אומרים ברכו את השם המבורך, ויש ירושלמי שכותב שכל דבר שבקדושה חייבים לעמוד, כמו בקדיש וגם בברכות צריך לעמוד. אז כששומעים את הברכות המגן אברהם אומר שצריך לעמוד גם בברכו וגם אשר בחר בנו מכל העמים, ואולי גם בברכה האחרונה נתן לנו תורתו וחיי עולם אתה בתוכנו, וזה צריך לעמוד, כך כותב המגן אברהם לפי הירושלמי. אז דעת המגן אברהם שבקריאה לא חייבים לעמוד, בברכות כן, כותב שזה נראה שזה חובה גמורה בזמן הברכות. התז יש כאן תז ארוך, ותז כותב שמביא את דברי מהר"ן מרוטנבורג, ולדעתו זה לא שראוי לעמוד אלא שיש חובה לעמוד בכל קריאת התורה ולא רק הברכות. הברכות אין מה לדבר, הוא אומר לכולם זה פשוט שצריכים לעמוד, זה דבר שבקדושה, דבר שבקדושה חייבים לעמוד ולא ייתכן אחרת. והוא מביא שהמהר"ן מרוטנבורג שמובא במרדכי, הוא כתב לא רק על עמידה בקריאת התורה. איפה המהר"ן מרוטנבורג מובא? בפרק רבי אליעזר במילה. אז שם הוא כותב שבזמן ברית מילה חייבים לעמוד, וגם בקריאת התורה חייבים לעמוד. והסיבה, הוא מביא פסוק, ויעמוד כל העם בברית, כשיושיהו המלך קראת ברית עם ישראל לחזור בתשובה ולתקן את כל העבודה זרה של מנשה וכל מה שהיה מקודם, שהוא קראת ברית, הכנסת כולם לירושלים, ויעמוד כל העם בברית. ומזה הוא מבין שכשיש ברית צריך לעמוד. לכאורה הוא מביא את זה על ברית מילה, למה הוא הזכיר שם את קריאת התורה? יכול להיות שדעתו שגם קריאת התורה זה ברית, התורה גם נחרטה ברית על קבלת התורה, אולי כפי שבורים בתורה זה כמו ברית מילה. ואז התז ממשיך ואומר שבהלכות מילה בסימן רשת המחי כתב הרמה שחייבים לעמוד. אז אם בברית מילה חייבים לעמוד, וזה בגלל מהר"ן מרוטנבורג שאמר שצריך לעמוד בברית בגלל הפסוק לא כפתחו עמדו כל העם, לא הפסוק של עזרא ונחמיה אלא פסוק אחר, ועמדו כל העם בברית, ואם זה חובה, והרמה בהלכות ברית מילה כותב את זה שצריך לעמוד בזמן ברית מילה, אז למה כאן יש מחמירים? זה חובה, זה לא חומרה. כמו שבברית מילה חייבים לעמוד בגלל הפסוק ועמדו כל העם בברית, אז גם כאן חייבים לעמוד, כי המרדכי הביא את שתי הלכות ביחד. המהר"ן מרוטנבורג לא אמר את זה בהלכות ברית מילה ואת זה בהלכות קריאת התורה, הוא אמר את שניהם ביחד. אז אתה לא יכול לקחת חצי ממנו ולהגיד שזה חובה וחצי להגיד שזה חומרה, חסידות. או שאתה מקבל הכל, ולכן אומר התז שחובה לעמוד בקריאת התורה. הלבוש חולק עליו, הלבוש מביא פסוק במסכת מגילה. מסכת מגילה מביאה על הקורא במגילה שהעם לא חייבים בזמן קריאת המגילה לעמוד, רק הקורא ומי שעומד לידו, שנאמר ואתה פה עמוד עמדי. השם אמר למשה רבנו אחרי מעמד הר סיני שכולם שובו לכם לאורלכם. אתם יכולים לחזור הביתה ולהתנהג רגיל. אתה פה עמוד עמדי, כי השם ממשיך לדבר עם משה רבנו. כשמשה רבנו שומע תורה, צריך לעמוד. כך אומר הלבוש. ואתה מתבטא כלפיו בחריפות, הוא אומר, זה בדוטה, מה הוא ממציא דברים? הגמרא הביאה את זה על עניין אחר, אף אחד לא אמר שצריך לעמוד בגלל הפסוק הזה, ולא רק זה, אלא נכון שהגמרא בסוטה אומרת שכפתחו עמדו כל העם שהכוונה לשתיקה, אבל מה, הם שתקו בישיבה? עמדו וגם שתקו, גם זה וגם זה. כשכתוב עמדו כל העם, זה לא הכוונה שהם ישבו אבל שתקו. נכון, הגמרא מביאה פסוק שעם זה מבינים כי עמדו לא ענו עוד, שמזה אפשר להבין שהמילה עמידה זה גם שתיקה, אבל זה לא רק שתיקה, זה גם עמידה. לכן אתה פוסק בהחלט שצריך לעמוד בזמן קריאת התורה. אתה זו לא לבד, יש יחד איתו עוד גדולי עולם, הרמה מפנו. הרמה מפנו היה מגדולי המקובלים באיטליה, שגם כתב שצריך לעמוד כחובה בזמן ששומעים את קריאת התורה. ומעדני יום טוב על הראש גם כתב שחובה, זה לא חומרה ולא חסידות, אלא חובה לעמוד. מול אלה ישנו הארי הקדוש, שבשאר הכוונות כתב המערכו שהארי היה עומד כשמביאים את הספר אל התיבה, מהרגע זה בתיבה הוא ישב עד סוף קריאת התורה, לא כאלה שחושבים לעמוד. כן, אז הארי ביטל את אלה שעומדים, ומשמע, כך מבינים, שאם הוא ישב מהתחלה עד הסוף, שגם באמירת ברכות הוא לא עמד. לא כמו המגן אברהם והתג, שאמרו שבברכות לכולם צריך לעמוד. גם הגר"א, הוא מגדולי האשכנזים, גדולי הפוסקים הגדולים של האשכנז, כותב שהפירוש הפשוט שזה שתיקה ולא עמידה, וכל הפירוש של הרמה הוא לא פירוש עיקרי, ולכן לדעת הגר"א לא צריך לעמוד. זה מעניין, הוא פוסק כנגד הרמה, הוא לא אומר שהפירוש של הגמרא זה העיקר וזה הפירוש האמיתי, שזה שתיקה ולא צריך לעמוד. הוא לא מזכיר את הארי. הדברים של הארי נזכרים גם בפרי עץ חיים. פרי עץ חיים זה נכתב על ידי רבי ישראל סרוג, הוא אחד זה לא המערכו, בן חיים ויטל, הוא היה תלמיד אחר של הארי, שהוא יצא מארץ ישראל לאיטליה, ומאיטליה שם הוא לימד את קבלת הארי, ומשם הגיעו לפולניה, ואפשר לומר שהקבלה גם של הגאון מבינה וגם של גדולי החסידים זה מרבי ישראל סרוג. לכן גדולי המקובלים האשכנזים מצטטים יותר את פרי עץ חיים משאר הכוונות. שאר הכוונות זה של המערכו, שהוא נשאר בארץ ישראל, ופרי עץ חיים זה של מערי סרוג. הוא נחשב לשורש השורשים של קבלת אשכנז. למרות שברוב הדברים אין תארים גדולים, אותם תלמידים, אבל תלמידי מערכו אומרים שזה לא בסדר לימוד מפרי עץ חיים, שעיקר הלימוד הוא משאר הכוונות, כי הארי הקדוש בשעת פטירתו אמר להם שעד כעת הוא היה בחיים הוא לימד אותם, כעת תפסיקו ללמוד, כי אם אתם תמשיכו ללמוד אתם תגיעו חלילה לאיבוד נשמה. אתם לא הבנתם, אתם חושבים שהבנתם כל מה שלמדתי איתכם, אתם לא הבנתם שום דבר, וכשאני הייתי יכול לשמור עליכם. אז שאלו אותו, מה עם רבנו חיים ויטל? אז הוא אמר, הוא תפס משהו, אתם כלום. והוא לא הרשה להם לא לכתוב ולא לדבר על זה. כך שהמעריס רוב שהלך לאיטליה זה היה בלי רשות, הוא לא קיבל רשות נערי. היחיד שקיבל רשות נערי זה המערכו. לכן יש כאלה שאומרים שזה לא בסדר ללמוד מהפרי הצפיים, אף על פי שהמקובלים האחרונים בדורות האחרונים, גם הספרדים, מצטטים הרבה את הפרי הצפיים ולא התעלמו ממנו, למרות הדברים שהיו שכתבו נגד המעריס רוב. היום זה נחשב שזה גם מעריס רוב, זאת קבלה שאפשר לסמוך עליה. די לנו שהגאון מבינה, הוא שמח עליה, הוא גדול הגדולים של המבקרים ושל החוקרים ומבינים בכל דבר. מי יכול להגיד משהו על הגאון? אז אם הגאון קיבל את זה, זה נגמר, זה כבר חותמת האחרונה. אבל בכל אופן, גם הפרי עץ חיים כותב שלא לעמוד בקריאת התורה, אלא לשבת כמו האבי הקדוש. והשלישי מהמקובלים, שהוא גם כתב מישהו מפורסם מאוד, חשוב מאוד, מגדולי המקובלים, זה בעל המשנת חסידים. בעל המשנת חסידים, מישהו שעשה תקציר משאר הכוונות בסגנון שלו, והוא גם מהמקובלים הראשונים, דורות ראשונים, וגם הוא כותב שבקריאת התורה אין לעמוד. צריך לשבת ולא להתייהר ולחשוב שפתאום הוא עומד, והוא נגד המערב רוטנבורג ונגד אותם הגדולים. מה שמעניין כאן שבין הפוסקים שהובאו, שאמרו שצריך לעמוד, זה גם הרמה מפנו. והרמה מפנו היה מקובל, הוא ידע להבין. זה פלא שהוא לא מזכיר את זה, הרמה מפנו, לא מזכיר שערי היה יושב. לא ברור. כן, בכל אופן, המקובלים המפורסמים ביותר, תלמידי הארי, שזה רבנו חיים ויטל, הפרי הצפיים מהריסות והמשנת חסידים, שלושתם אומרים לשבת בזמן קריאת התורה, וגם בברכו, ומתעלמים ממה שכתב המגן אברהם ומה שכתב הטז בברכות, לכו לאן מה חייבים לעמוד. והמשנה ברורה הולך כאן אחריהם. המשנה ברורה כותב כאן שלכו לאן מה בברכות צריך לעמוד. וכנראה לכו לאן מה הוא לקח את זה מהמגן אברהם ומהטז, שהם כתבו את הסגנון הזה, שבברכות ובבחור צריך לעמוד, זה דבר שבקדושה, דבר שבקדושה חייבים לעמוד לפי ירושה. אז רוצה לעמוד או כי המשנה ברורה כתב, אחרי שהוא כתב שלעמוד, הוא כתב שמישהו שהוא מרגיש שאם הוא עומד הוא לא יוכל להקשיב, אז עדיף שישב, כי ההקשבה יותר חשובה מעמידה או ישיבה. אם הוא יודע שהוא ירדם או שהוא יחלום, כי בזמן שהוא עומד שעה, חצי שעה, הוא מתעייף מעמידה, ואז הוא כבר מציל לא לשים לב למה שקוראים, לא לשים לב למילים. צריך בזמן הקריאה להקשיב ולנסות להבין מה שקוראים, ואם הוא מרגיש שמתוך העייפות אין לו כוח, אז עדיף שיש את כך כתב משנה ברורה. זה תלוי באדם. יש אדם שכשהוא עומד הוא כבר עייף מכל השבוע, מכל הימים, מי יודע מתי הוא קם בבוקר, אז כעת הוא גם עומד במשך זמן ממושך, אז כבר אין לו כוח, הוא כבר מציל מתוך העייפות לא לשים לב. יש צד כזה. המשנה ברורה כתב שזה עדיף מאשר הישיבה או העמידה. העיקר זה הקשבה. אם אתה יודע שבישיבה אתה לא יכול, תעמוד. מה זה? מה? לא, זה גם כף החיים, נביא בשם האחידה, שאם אדם רוצה לעמוד זה לא יורה. גם כנסת הגדולה כתב, אין בזה יורה רע, ואפשר לעמוד עם מישהו בסדר. כן. נגיע לזה בהמשך. אז נראה לפי המקובלים שאין לעבוד, וכתב על זה כף החיים, וזה נדמה לי גם בשם החידה, לא בטוח, שאנחנו רואים שיש מחלוקת בין הפוסקים, אז ברור לנו שכאן הקבלה היא מכריעה. ואחרי שהטור והבית יוסף והמנהיג והבח, כולם כתבו שלא חייבים לעמוד. ויש כתב המנהיג שאלה שעומדים טועים, אז יש כאן מחלוקת, אי אפשר להתעלם מהם. הטור אפילו לא הביא את רבי מאיר מרוטנבורג. בסדר, אז יש רבי מאיר מרוטנבורג, ויש אומרים שזה עמידת חסידות שלו, זה לא שהוא חשב שזה חובה. יש הדז והבעל דברי חמודות שהם סוברים שזה חובה, אבל רוב אלה שאמרו לה לעמוד, זה היה בתור המלצה. וגם הלשון של הרמה כאן, יש מחמירים ועומדים. הוא לא כתב שזה חובה, יש מחמירים ועומדים. אז במקום שיש מחלוקת בין הפוסקים, צריך ללכת לפי המקובלים. המקובלים כאן הם, כשיש מקובלים נגד פוסקים, אז יש מחלוקת, הם הולכים לפי הקבלה או לפי הפשט. אבל כשיש מחלוקת בין הפוסקים על פי הפשט, ודאי צריך ללכת לפי המקובלים. וכאן הארי הקדוש וכל גדולי תלמידיו אמרו שלא צריך לעמוד, אז צריך לשבת. הוא שאל האם יש סיבה שארי ישב, או שהוא רק חשב שלא צריך לעמוד. מהלשון של המערכות שהוא כתב, שלא כמו אלה שמתייהרים לעמוד, זאת אומרת שזה טעות לעמוד, אבל סימן שזה לא, הוא לא ישב בגלל העייפות, אבל שהייתה לו סיבה ממש לשבת. כן. אז כשמישהו מגיע, כמו שאמרו לך, זה פשוט שהוא עומד בכבוד אביו או אבו, זה אין שום בעיה. לא, הקפדה להראות שאנחנו עומדים בגלל הקריאה, אבל אם עומדים בגלל סיבה אחרת, אפשר, כמו מה שהזכרתי לו, מה ששאל מאיר, שאם זה בגלל שהוא נרדם כשהוא יושב, הוא מעדיף לעמוד, זה פשוט שמותר לשנות עמדה, גם המשנה ברורה לשבת, לעמוד, העיקר שיקשיב טוב. אז אם כאן הוא עומד בשביל אביו או בשביל אבו, של הספרדים נהגו לקום לא רק בשביל האבא, גם בשביל דודים וגם בשביל אחים גדולים. היום לא רואים את זה, זה נעלם. כל דוד היה, שהיה עולה לתורה, כל האחיינים ואחרים היו עומדים.
גם
כמו שאתה אומר, אחרי הדבר הראשון, שכולנו עובדים את החיימון, מובילים שעצים שזה קצת להרוג מאוד הפנים, זה לא כמגן אברהם. במגן אברהם נאמר לעניין ברכות, לא לעניין ברכת התורה. על הדבר הזה זה לא כמגן אברהם. אבל מגן אברהם גם אומר שכשאומרים ברכות צריך לה, הלשון לכול העם צריכים לעמוד נמצאת גם במגן אברהם וגם בפרס. כן, המשנה ברורה העתיק את הלשון, זה לא המצאה שלו. אז בכל אופן אנחנו רואים שאנחנו קצת נכנסים כאן למבוא, וגם אצל אשכנזים לא כתבו, גם הרמ"א לא כותב שצריך לעמוד, שיש מחמירים. וגם הפוסקים שהביאו כתבו שיש מהאשכנזים והצרפתים שנהגו לנו. כלומר, לא כל האשכנזים ולא כל הצרפתים, אלא היו מהם שנהגו לנו. כך הביא את זה הבית יוסף, והוא הביא את זה בשם הדורות לפניו שראו, בשם המורדכי. כן, משמע שאפילו בדורות ההם לא כולם היו עומדים. ושאלה, מה בדורות שלנו? אז קודם כל, בדורות שלנו יש לנו עוד בעיה. יש לנו בתי כנסת, פה בתי הכנסת, ברוך השם, מעורבים, גם אשכנזים וגם ספרדים. אז יש כאן שאלה, אם יש כאן יוהרה, האם יש כאן שאלה של דרך ארץ. בנוסף דרך ארץ כתוב, במקום היושבים אל תעמוד, במקום העומדים אל תשב. אז האם יש כאן עבירה על דרך ארץ? אז הכנסת הגדולה כתב שאין כאן איסור של דרך ארץ. יודעים שיש כאלה שהם מחמירים, וכיוון שהמערב מרוטנבורג אמר כך, אז אפשר לעמוד גם בין גם רובם יושבים. אחרונים יותר כתבו שאם כולם יושבים זה לא בסדר לעמוד. אם יש עוד כמה שעומדים ויש כמה שעושים כך, כמה שעושים כך, אפשר לעמוד, אותו דבר לאפס. אם יש בכנסת שכולם שם עומדים, שאלה אם מותר לשבת. גם כאן קבעו שאין בזה יוהרה לשבת, כי יש על מי לסמוך. אבל שוב, אם כולם עומדים, זה לא בסדר לשבת. להיות בולט מכולם, זה, יש כאן שאלה גם של דרך ארץ, שזה גם מסכת. ברייתא, שגם צריך לקיים גם דרך ארץ, גם שאלה של מחלוקת, לא תתגודדו, זה נראה כאילו הוא פורש מהציבור, כולכם לא יודעים, כולכם לא מבינים, אני עושה אחרת, זה לא בסדר. ואז השאלה מתעוררת כאן בעשרת הדיברות, והיו שנהגו, יש קהילות שנהגו גם בשירת הים לעמוד. האם אז צריך לעמוד או לא? על עשרת הדיברות בכלל יש מחלוקת גדולה, אני צריך לעמוד בעשרת הדיברות או לחוש לדעת הרמב״ם. הרמב״ם בתשובה כתב שהיו נוהגים לעמוד, זה מאוד לא בסדר, כי הגמרא מביאה בברכות שרצו לקרוא עשרת הדיברות כל יום יחד עם קריאת שמע וביטלו מפני המינים. ביטלו את זה מפני המינים, אז צריך לבטל גם את העמידה, לא להראות שלעשרת הדיברות יש יחס מיוחד, כך כותב הרמב״ם. זה מחזק את המינות, כאילו רק זה תורה, כל התורה היא לא תורה, רק זה תורה. ויש חלקו ואמרו עשרת הדיברות זה השורשים של התורה. נכון שזה לא קדוש יותר מכל התורה, אבל פה נמצאים כל השורשים של התורה. רבנו סעדיה גאון הראה שבעשרת הדיברות נמצאים כל תרי"ג מצוות. הוא עשה חיבור להראות איך כל התורה נמצאת בתוך עשרת הדיברות. אז על המחלוקת הזאת אנחנו לא יכולים להכריע. דעת הרב עובדיה שצריך בעשרת הדיברות לשבת ולא לעמוד, אבל הוא כתב שאם הוא נמצא בקהל שהוא יודע שכולם עומדים בעשרת הדיברות, לא ישב בגלל דרך ארץ, למרות שזה נגד הפסיקה ההלכתית, שהוא מסבר שזה נגד התשובה של הרמב״ם ועוד כמה שאמרו שעמידה בעשרת הדיברות זה מחזק את המינים, ולא רק זה, אלא מובא גם המערכות. יש לו תשובה שהיה מישהו שרצה לקרוא עשרת הדיברות כל יום, והוא גער בו ואמר לו, אתה רוצה לחזק את המינים, זה לא בסדר להבליט את עשרת הדיברות. דעת הרב עובדיה שיש בזה איסור אפילו לעמוד בעשרת הדיברות, אבל אם כל הקהל עומדים, אז כן צריך לעמוד. כי ההתחשבות בציבור היא יותר חשובה מהפסק הלכה הזה. אלא שהרב עובדיה רצה שבכל זאת, אם אדם יודע שלפי דעתו, לפי מה שהוא הבין, לא צריך לעמוד בעשרת הדיברות, הוא נקלע במקום שכולם עומדים בעשרת הדיברות, אז שלא יצא שהוא עמד בעשרת הדיברות, אז שהוא יעמוד מתחילת קריאת פרשת יצחק. תעמוד כל הפרשה, ואז לא רואים שהוא מבליט את עשרת הדיברות. וזה רק כשהוא יודע שכולם עומדים שם. אבל אם לא כולם עומדים, אז זה ישר משהו. אבל אם כולם עומדים, וזה מכאן יש לנו השפחה הלכתית לכל דבר. שמקום שכולם עומדים או יושבים, לא צריך לשנות מקומה. כן. לא לשנות, זה לא סיבה לשנות. תעמוד לפני זה, יעשה כמו העצה של העובדיה בתחילת הפרשה, יעמוד. הרי לא אמר לו לעמוד, הרי תנגד לזה שיקראו את זה כקריאה מיוחדת להוסיף את זה כל יום אחרי התפילה. אבל עשרת הדיברות לא כתב, יש להניח שגם בזה הוא היה עשר. היום יש פותרים את זה על ידי שנותנים את עשרת הדיברות לקריאה לרב, אז עומדים לכבוד הרב. לא לעשרת הדיברות, אז אין שום בעיה. ולאו הכי זה לא טוב לתת את עשרת הדיברות ליהודי שמי יודע כמה הוא שומר, כמה הוא נזהר. ודאי שראוי לתת את זה למכובד בציבור. ואז זה לא נורא אם עומדים.
השנייה, אם אני יודע שם שלי, כן
עדה, אני לא רוצה. אם אתה לידו והוא עומד, זה לא בסדר שלך לעשה את זה. במקום אחר אתה לא חייב ללכת. אתה יכול לך. מה?
גם
שכנתים
זה עכשיו
לא תסיע. שמה? גם רוב האשכנזים, ככה זה מזכה תשובות, לא נוהגים לעבוד לקראת התורה. הוא כותב שיש מיוחדים שעושים את זה, אבל רוב האשכנזים הולכים בגלל דברי הארי, לא עומדים לקראת אותו. אף אחד כתב תזכי תשובות. אם זה במקום שזה לא מבליט, כן. גם למשנה ברורה, זה נראה שזה יותר חומרה, ורק ההקפדה היא על ברכות. עכשיו אני אגיד מה שהרב צבי יהודה היה עושה. הרב צבי יהודה גם היה אשכנזי. כן, הארי לא אמר גם בברכו. אבל עוד רגע כולם יעמדו בעשר את הדיבורות, זה לא יגלות פה. אבל אם כל הציבור נוהג אחרת, היות שאין כאן הכרעה ברורה, הם ישבו את כל השאלות, אבל הם לא יכולים להגיד שהם הרם נפות. אין מישהו שיכול להגיד על זה. זה נשאר מחלוקת. אז הולכים לפי המנהג, אבל אם כל הציבור נוהג או בישיבה או בעמידה, ולא בסדר לעשות. לא לעשות מחלוקת זה יותר חשוב מכל החומרות לעשות. רציתי, חשבתי עוד רגע להגיד את
זה.
תדבר הרבה עם אנשים מסורתיים או חילוניים, מה שקוראים, והם רואים את עשרת הדיברות אני שומע. שאר התורה תשמע את זה הרבה. זה קיים גם היום. לא בגלל שהם מינים, טועים. הרב צבי יהודה בקריאת התורה היה יושב, לא עמד. אבל בברכו, כנראה הוא חשש או למשנה ברורה, או למגן אברהם ואתה, אז בברכו הוא היה קם קצת, ואחרי זה היה מתיישב. אבל בקריאת התורה היה יושב, לא היה עומד. וכנראה שזה בגלל הארי, בגלל הטור והרב שר שלום, רק בברכו הוא כן היה עומד. עומד לרגע ומתיישב.
זה לא כל כך בולט. כשאדם עומד הרבה זמן וכולם יושבים, זה בולט. זה לא נראה.
אני בעצמי, אני לא פונקציה לשום דבר, אבל אני נוהג רק בברכו של יוצר לעמוד, ולא בברכו של קראת התורה. בברכו של קראת התורה בגלל המערכו שאמר שגם בברכות לא לעמוד. ברכו של יוצר זה ברכו מיוחד, שגם שם כותב המשנה ברורה לעמוד, ומובא בזוהר שהנשמה של האדם שפרחה ממנו בזמן השינה בלילה חוזרת רק ברגע הזה, שאומר ברוך השם וברך לעולם ברוך. לכן הרגע הזה הוא רגע מאוד מאוד חשוב בספירה, והברוך הוא הזה הוא יותר חשוב. זה מה שאני עושה לעניות דעתי. הבוחר יבחר. כן, משנה ברורה הכריעה שבברכו צריך לעמוד, וגם הרב צבי יהודה עשה את זה, אז כן לעשות, בברכו, אבל לא בברכה האחרונה ולא בקריאת התורה, אלא אם כן אתה נמצא בציבור שרובם עומדים אחור שירה, יושב, הם כולם עובדים, זה לא ייתכן, שכאילו אתה מכבד את התורה פחות מהם. הם לא יודעים על הערים, הם רק יראו שאתה יושב וזה יפריע להם. קודם כל אמרו לי
בברכה
האחרונה שאתה אומר. כי בברכה ראשונה יש ברכו. וכשאומר ברכו הוא פונה לציבור, אתם תברכו את השם. אם לא נוכל לברך את השם ואתה יושב, על ברכה האחרונה, עכשיו נתן לנו את תורתו, הוא מודה על זה שהוא קיבל את התורה. זה דבר פרטי שלו, זה לא שלה. זה לא של הציבור.
מה
העניין של הרצים
על הרצים?
מצטער שאני לא זוכר. לא רוצה להגיד בצורה, אני לא זוכר. בדרך כלל בשבתות הוא לא היה מתפלל בישיבה. אחר כך הוא היה חולה, אז היה לו עניין בבית בשבתות. בשבתות הוא היה עולה כשהוא היה בריא לבניין הישן, והיה מתפלל שם. כך שאני התפללתי בישיבה, לא ראיתי עשרות תלויות. אבל בקריאת התורה, גם בשני וחמישי יש קריאת התורה. אז ראיתי שבקריאת התורה הוא ישן, ובדבר כלל הוא עמד. ברכו של ערבי זה מיד אחרי קדיש, וכתוב שמי שהיה בקדיש עומד ראוי שם, בגלל הסיבה הזאת שזה גם ברכו של פונים לציבור לברך, דומה. זה לא באותה רמה של ברכו של יוצר. ברכו של יוצר זה הרבה יותר.